שלום וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של פרשת השבוע. איתנו באולפן נמצא הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ואורי שבתאי, שלום אורי.
שלום שלום.
והשבוע אנחנו בפרשת תולדות. פרשת תולדות עוסקת בתולדות יצחק. ורבקה, אשתו של יצחק, הייתה הכרה. יצחק הרבה והפציר בתפילה לבורא כדי שתוכל להוליד. הבורא נענה ליצחק ורבקה נכנסה להיריון לאחר 20 שנות עקרות. רבקה ילדה תאומים, הבכור עשיו והקטן יעקב. עשיו הפך לצייד ויעקב למד תורה. יצחק אהב את עשיו ורבקה אהבה את יעקב. יום אחד עשיו חזר מהצייד רעב וראה את יעקב מכין נזיד עדשים. עשיו ביקש לאכול מן הנזיד ויעקב ביקש בתמורה שימכור לו את בכורתו. עשיו מכר את הבכורה ובכך ביזה את בכורתו. בעקבות רעב ששרר בארץ, יצחק הלך לאבי מלך, מלך גרר. הבורא נגלה ליצחק ואמר לו לא לרדת למצרים, כפי שעשה אביו בעת שהיה רעב בזמנו. יצחק מתגורר בגרר, כשאנשי המקום שעלו למצרים, על אשתו יפת התואר, פחד יצחק שיהרגו אותו ויקחו אותה. לכן אמר שהיא אחותו. כשגילה אבי מלך שרבקה היא בעצם אשתו של יצחק, החזיר אותה וציווה את עמו שלא לגעת ביצחק ורבקה. למרות הרעב, יצחק זרה תבואה שעומדנה היה פי 100 ממה שזרה. יצחק גדל עד מאוד ברכוש, ואנשי המקום קינאו בו מאוד וסתמו את בארות המים שחפרו עבדי אברהם באפר. אבי מלך ביקש ממנו לעזוב, ויצחק עבר לנחל גרר. יצחק חפר מחדש את בארות המים הסתומים, ובנוסף חפר בארות חדשים בנחל גרר. רואה גרר רבו עם רואה יצחק על בעלות הבארות החדשים. יצחק חופר באר אחרת וגם עליה חל המריבה. יצחק העתיק את מקומו משם, חפר באר נוספת ועליה לא הייתה מריבה. יצחק עלה לבאר שבע, הבורא נגלה אליו ובירך אותו ואת זרעו. יצחק בנה שם מזבח, הקים את אוהלו ועבדיו החלו לחפור באר. אבי מלך ומשלחת הגיעו ליצחק וביקשו לכרות עמו ברית. יצחק ערך להם סעודה ולמחרת בבוקר נשבעו זה לזה. באותו היום גילו עבדי יצחק מים בבאר שחפרו, ויצחק קרא לבאר שבעה על שם הברית, ועל כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. עשיו בגיל 40 נשא את יהודית ובוסמת מבנות חת שבארץ כנען, שלא היו למורת רוחם של הוריו, כי עבדו עבודה זרה. יצחק זקן, כבדו עיניו מראות, ביקש מעשיו, בנו הגדול, לצוד עבורו, כדי שיברכו בטרם ימות. רבקה שמעה את הדברים, ואמרה ליעקב לשחוט מן הצון, והיא תבשל מטעמים ליצחק, וכך הוא יברך את יעקב. רבקה הלבישה את יעקב בבגדי עשיו, יצחק קיבל את המאכל, ובירך את יעקב. כשיצא יעקב, נכנס עשיו, והכריז שהוא הגיע עם המאכל עבור הצידה. יצחק התפלא ושאל מי קיבל הרגע את ברכתו. עשיו כעס מאוד. יצחק ורבקה שולחים את יעקב לעיר פדן ארם לאחיה של רבקה לבן. ולבסוף, בסיום הפרשה, ראה עשיו שבנות כנען רעות בעיני יצחק, ולכן הלך לישמעאל ולקח לו לאישה את ביתו מחלת. הרב לייטמן.
קראת יפה.
מרתק.
רואים כמה שאתה חי את זה. כן, נו.
אז על מה מדובר בפרשה?
מה בעיניך?
בעיניי אני, בגלל שאני כבר מכיר את התוכניות האלה, ואני יודע שמדובר על פנימיות.
כן.
היה לי מאוד קשה לשייך איפה הדברים האלה, בתוכי או בתוך כל אדם.
למה? אז בוא נמיין את זה.
בבקשה. נתחיל.
נתחיל.
אז יש לנו קודם כל תולדות יצחק. מי הוא יצחק?
בן של אברהם.
נכון.
זאת אומרת, אברהם זה קו ימין, יצחק זה קו שמאל.
אוקיי.
ולכן יש כאן ממש תהליך מאוד מיוחד. כל הזמן יש לו בעיה, כי הוא כוח הקבלה, לעומת אברהם, שזה כוח השפעה. ואז אברהם היה צריך לכבוש אותו, כאילו לעצור אותו, הוא צריך כאילו לעלות אותה לעולה, כן, ובמקומו אחר כך. עכשיו גם כן אנחנו רואים בכל התהליך שהיצחק עובר, עד כמה שהקו שלו הוא קו גבורה, קו מאוד נוקשה, לא פשוט. הוא כל הזמן נמצא באיזה חיפושים ומלחמות ובעיות בכל צד ושאל. כי הכוח הקבלה וכוח השפעה הם צריכים להיות באדם, בעצם עובדים בהרמוניה הדדית. אבל למצוא את ההרמוניה הזאת אנחנו לא מסוגלים. זה לא פשוט. ועד שגודל כוח היצחק, גם כן עשיו ויעקב, מקודם, מאחר כך, למה זה נולד, אבל בכל זאת זה רצה להיוולד קודם, אבל אחר כך בכל זאת נולד עשיו הקודם, כן? הוא רצה לעקוב אותה, אבל לא עקב בזמן הלידה, אז אחר כך עקב אותו בקבלת הבכורה וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן כל הזמן איזשהו הכנות למצבים הבאים באדם, שלא רק קו ימין ושמאל, אדם, אברהם ויצחק נמצאים בו, אלה הכנות לקו היעקב. יעקב זה בקטנות, ישראל זה בגדלות, שזה קו כבר ששייך לעם ישראל, לאלו שרוצים להתקרב לגילוי הבורא, לגלות את העולם העליון, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. אז בשבילם הקף הוא, זה קף האמצעי, קף יעקב. וכאן עדיין כתוב עד כמה שאדם צריך למיין בתוכו, לברר ולהחליט עם איזה רצון שלו הוא עובד ואם זה רצון לא. מה מסך הכל הרצונות שלי שייכים מסך הכל מה שקיבלתי מיצחק, אין? מה ששייך אצלי לאסף ומה ששייך ליעקב. התוצאות מהיצחק זה שניים, כן? אסף ויעקב.
כן.
אסף זה קליפת שמאל, שאני צריך לבדוק מה זה שייך לקליפה. אני לא סתם רואה בי כל מיני תכונות ומחשבות ורצונות וכוונות, ואני מיד ככה ממיין אותם עם מה אני יכול להתקדם לגילוי הבורא ועם מה אני נכשל בחיים. אני לא מסוגל. ואז כל הפרשה מדברת על העבודה הזאת. אין, אז קודם כל אנחנו רואים שזה הבחורה. למה היא כל כך חשובה? היא חשובה מפני שמי בראש, מה שנקרא. כן? זה, מה זאת אומרת? כי הבחור, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, הוא נוטל פי שניים. מה זאת אומרת? שהוא עבור הקטן גם כן. בין הבחור, כן? אז אם נגיד שתי נשמות בתוך המלכות, בתוך השכינה, שהם עולים כזון לאבא ואמא העליונים, ואז הם מקבלים משם, אז עולה בדרך כלל את בחור, כן? והבחור הזה הוא נוטה לעצמו וגם כן לקטן. וכשיורד למטה הוא מביא כבר לקטן מה שמגיע לקטן. לכן מאוד חשוב מי הוא הבחור. הבחור זה מי שנמצא בקשר עם הבורא. אז מי בראש? ברור שכאן יכול להיות רק כוח השפעה לפי החוק השתוות הצורה. שלא יכול להיות באדם תכונה כזאת שהיא כולה קבלה, להיות בקשר עם עם הכוח עליון, שהוא כולו להשפיע מצד אחד. מצד שני, אם לא יהיה כוח הקבלה, אז גם כן איך לעלות למעלה, איך לקבל משהו מלמעלה ולהביא למטה. כי כל הכלים הם כלים דקבלה, הרצון לקבל. ולעלות ולרדת, זה גם כן על ידי הגדלת הרצון לקבל. אבל להגדיל את הרצון לקבל אפשר רק על ידי הרצון להשפיע. שמוסיפים לרצון להשפיע, זה כאילו נופח ככה, כנגיד בצק, כן?
תופח.
תופח, כן. ואז יוצא שכאן יש שילוב מיוחד בבירור הזה בין אברהם, יצחק, עשיו, יעקב, אלימלך ורבקה וישמעאל פתאום מגיע בסוף ככה ממנו את הנשים, נשות החדשות לעשיו, כן? זה בת ישמעאל מחלת. ועוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו רואים שכאן יש שילוב, כל הזמן שילוב, ולא לרדת למצרים, וכן לעשות בבאר, ועוד באר, ועוד באר. מה העניין של הבאר? זה שאנחנו מוצאים מתוך הרצון לקבל שלנו, שזה נקרא הארץ, ממילה רצון. איך אנחנו חופרים בצורה כזאת, ובמקום כזה, זאת אומרת, בתכונות כאלו, בכוונות כאלו, שאנחנו מוצאים משם את המים, כן? זאת אומרת, שיהיה באר, שלא יהיה בור, אלא באר. איך? שבשילוף הנכון בין רצון לקבל ורצון להשפיע, אנחנו דווקא מוצאים מים. המים לא מגיעים סתם בעצמם, אלא רק בתוך הבאר. ועל ידי עבודת החפירה, שאדם חופר, חופר את הרצון לקבל שלו, הגדול, הקשה, עד שהוא מחפש ומוצא איך, באיזה צירה, באיזה שילוב, רצון לקבל, רצון להשפיע, הוא יכול לחיות את נפשו במים. בתכונות ההשפעה. מים זה תכונות ההשפעה, תכונות הבינה. דיברנו על זה הרבה פעמים. אחר כך, וכל הזמן אנחנו רואים שהפרשה הזאת היא מסתובבת סביב הבארות, באר שבע בסופו של דבר. אין רחובות לפני זה. וכן הלאה. עכשיו, עניין של הבחירה ובחורה, מה שאחד מוכר לשני, זה שיסף, כשהוא כבר צעד, וכבר איבד את השום, כל התקווה לזה שהוא יכול לצות בשדה שלו. כי ברצון לקבל כבר אין מה לעשות, כמו שאנחנו היום נמצאים בעולם שלנו, שאנחנו חשבנו שאנחנו יכולים להתפשט על פני כל כדור הארץ ובלי סוף לפרוץ לכל הכיוונים ולהגיע לחברה הצרכנית ללא גבולות. אנחנו רואים שאיזה טיפשות זה היה. אנחנו קיבלנו בחשבון שכדור הארץ מוגבל, אנחנו קיבלנו בחשבון שאנחנו רק נזבל אותו בכל הזבל שלנו, שאנחנו נזרוק כל רגע כל מיני דברים כדי לייצר דברים חדשים, כדי שמישהו יתאשר, סתם שיהיה לו איזה הרמת דולרים בבנק, ושום דבר לא יותר מזה. לאיזה כיוון אנחנו חשבנו? גם עכשיו, שאנחנו נמצאים כבר ממש לקראת הקיר, ובכל זאת אנחנו לא מסוגלים לראות שום דבר, אומנם שלא רואים שום דבר קדימה, אבל לא מסוגלים להתפטר מהפרדיגמה, מההסתכלות הישנה על החיים, על ההתפתחות, על התעשייה, על השגשוג. עדיין אנחנו חושבים שיותר, יותר, יותר. אנחנו לא מבינים שכאן אנחנו צריכים להחליף את הכיוון. אז איסף, הוא מסמל לנו את העולם שלנו של היום, שעדיין רץ ומחפש ואיפה בשדה שלו הוא יכול למצוא לצוד משהו כדי לקבל את הברכה. זאת אומרת, להתפתח הלאה. נו, ומה יש לנו מזה? שום דבר. ואז לכן הוא אומר, אין לי כלום מזה, יותר טוב שאני לפחות יוכל משהו. אני מוכן לרדת לדרגת הבהמה, לדרגת החי, תן לי את המרק העדשים הזה, כן? ואני מוכן, רק זה אם נשאר לי, אז לפחות נשאר. ובזה הוא מודה בזה שהרצון לקבל לא מתאים לי יותר, אלא לתת סיפוק הכרחי לחיים, לקיום, בחיים הגשמיים שלנו בלבד. זאת אומרת, האדם שמשתמש באגו שלו, מותר לו להשתמש ברצון לקבל, רק כדי לחיות את עצמו כמין החי. אבל מן המדבר שבנו, מן האדם שבנו, הוא כבר זקוק להתפתחות יותר מזה. ולכן הוא מוכר דבר הזה ליעקב, כי אם ליעקב לא יהיה הבחורה, אם ליעקב לא יהיו חיים, אז גם כן לאסף לא יהיה המרק העדשים. ככה זה הולך. לכן השאלה מי בראש, מי יקבע עכשיו את ההתפתחות האנושית, זה יעקב, אבל עשיו צריך לתמוך בזה, כדי שיהיה לו במה לחיות את נפשו. ואנחנו רואים בזה התפתחות המיוחדת שעכשיו אנחנו נראה בעולם בקרוב, איך שכל העולם מתחיל להבין שהוא לא יכול לצוד שום דבר בשדה החיים שלו, שהוא ממש נמצא כעשיו, והוא יצטרך לפנות ליעקב, והסכימו שניהם שהם צריכים ללכת בתורתו של יעקב, של ישראל, ואז גם לאומות העולם יהיה להם מה שמגיע להם, להחיות את נפשם לפי רצונם, רק בתנאי שמחליפים את הראש. שהלא ראש של עשיו להתפתחות העולם הגשמי ולצות, אלה לחיות כמו שאחר כך יעקב מקבל ברכה ויש לו שם כל טוב, אפילו במקום שאף אחד לא מצליח, איכשהו נמצא שם אצל אלי מלך וכן הלאה. כן? וככה העולם צריך להחליף את הראש ולהתחיל להתפתח לכיוון החדש.
פלנטמן, רציתי לשאול אותך שאלה. אנחנו עכשיו, אתה יודע, צו השעה זה כל מה שקורה לנו בכלל בעולם, במדינת ישראל, ואתה עכשיו דיברת על להחליף את הנושא שנקרא להחליף את הראש, להחליף את העשיו הזה. תוכל להגיד לנו איך אתה רואה את המצב הזה עכשיו קורה, כאילו בתוך עם ישראל, איך אנחנו עושים את התהליך הזה?
העם ישראל לא נמצא במצב שהוא יודע מה לעשות. זה לא עם ישראל. עם ישראל נקרא רצון שהוא כולו מכוון לגילוי הבורא, לישר כל, ישראל. אנחנו לא נמצאים במצב כזה, ולכן יש לנו כאן עבודה גדולה עוד לעורר את היהודים, גם בישראל וגם בכל העולם, שהם הבינו מה הייעוד שלהם, מהי המשימה שלהם, מה הם צריכים לעשות. שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ובמיוחד זה יעקב, כי הוא הבכיר שבאבות, וכף האמצעי, בהתקדמות שלנו, הכולל את כולם, ושאנחנו צריכים באמת להגיע קודם כל לברר לעצמנו, מה דרכנו, לאן פנינו. וכאן אנחנו צריכים לראות שגם יעקב הוא לא מיד מתעורר באדם, הוא עדיין נמצא בעסקים שלו, כי לא כן, הוא רואה צון, הוא נמצא באוהלים, זאת אומרת בלבושים מיוחדים. מה את הקבלה מסבירה לנו, כן? מה זה שורש נשמה גוף לבוש היכל, שהיכלות אוהלים זה אוהלים זה מעבר בין הפנימיות לחיצוניות, כי אוהל עושים מהאור של בהמה. ולכן בין הפנימיות וחיצוניות הוא בונה איזה המעטפת שלו הפנימית. זה הכל מפני שהעולם שלנו הוא כולו רב שכבתי, אז כך אנחנו מדמים את הפנימיות וחיצוניות, ו המקובלים משתמשים בשפת הענפים, בשפה מיוחדת, כדי להסביר לנו את ההבחנות הפנימיות, מה שאנחנו צריכים בפנים למצוא. המקובלים הם לא יכולים להגיד, קח את הרצון הזה, בפנים דרגה עשירית שלו, עם דרגה מספר 25 מרצון השני ושלישי, וזה, אנחנו לא מסוגלים, אין לנו הבנה וראייה בתוך הפסיכולוגיה הפנימית שלנו, בתוך העולם הפנימי שלנו. אז הם מוסרים לנו את הדברים האלה בתור סיפור. סיפור חיצון שאנחנו מכירים אותו, ממה שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו מסבירים לילדים, ממה שמוכר להם. ואז מבינים דבר מתוך דבר. שעד כמה שאדם מתחיל להתקדם בהתפתחות הפנימית שלו, הוא רואה שהתורה דווקא על זה מדברת. הוא לא רואה את העולם החיצון. איך ששם פעם לפני אלפי שנים האבות שלנו שהיו חיים כמו בדואים, אין, שהם אחד היה רועה צאן, השני היה צד בשדה, האבא שלהם שם היה יושב ומחכה שם משהו באוהל, ורבקה, וזה דברים כביכול, כך לתאר את המצב, תורה לא צריכה לספר לנו על זה, זה דברים ש... סך הכל, כל אחד חי בתקופה שלו, כמו שכולם חיים. גם אנחנו היום לא חיים אחרת ממה שכל השכנים שלנו חיים. גם אז, כל החיים החיצוניים של עם ישראל, או שבט הזאת, או משפחה הזאת, בוא נגיד, היא לא הייתה שונה ממה שחיו השכנים. בכלל בארץ ישראל, זאת אומרת, בכל השטח הזה, היו חיים, חיים תמיד עמים, הרבה עמים. וכולם הם היו חיים, חיים הרגילים, מה שהחיים הם תלויים בארץ, ותלוי באותה תקופה של הטכנולוגיה, שחיים בעיבוד האדמה, בטיפול בחיות בית וכן הלאה. ולכן אין כאן שום דבר מיוחד שאנחנו צריכים לדעת, ולא כל כך חשוב לנו ההיסטוריה הזאת, אלא אנחנו צריכים את זה כמעשה אבות סימן לבנים, ולכן זה מה שאנחנו לומדים. וכאן החשוב במיוחד שאותו התהליך שעוברים עכשיו האבות, אז זה התהליך שאנחנו צריכים לעבור כעם ישראל, כדי למצוא את הדרך שלנו, הקו האמצעי.
מה זה אומר?
שאנחנו לא יודעים מה דרכנו. אנחנו איבדנו את זה. על 2000 שנות הגלות הם לגמרי, לגמרי הסיטו אותנו. אנחנו חוזרים מאומות העולם עם כל מה שתפסנו מהם. אנחנו היינו אפילו יותר מצליחים בכל מה שיש בהם, יותר מהם. וכשאנחנו חוזרים לכאן, אנחנו ממש באים עם הרבה וירוסים, עם הרבה מה שנדבק אלינו, ולא יכולים להתפטר מזה. אתה תראה שעד כמה היום שומרים את כל האלו המנהגים, התימנים, הרוסים, המרוקאים, מי לא, כן, הוא עיראקי. מה זה עיראקי? עדיין אתה מרגיש שהוא ממש דומה לעיראקי יותר מה שליהודי בישראל. אפילו עד כדי כך יכול להיות. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא מסוגלים למצוא את שביל הזהב שלנו, כף האמצעי, שכולנו שם יחד מתאחדים ואין בינינו שום הבדל. ומתי זה ייעלם? אך ורק כשאנחנו נמצא המטרה המשותפת. אחרת לא יהיה לנו שום, אף פעם לא יהיה לנו חיבור שכולנו נתחבר לעם ישראל אחד. וכמו שאז אברהם אבינו שחיבר את התלמידים שלו ביציאה מהבבל, שאסף אותם, מי שרוצה ללכת איתו לארץ כנען, אז הוא גם כן חיבר אותם לפי המטרה, להגיע לגילוי האלוקות, ושזה כל המטרה.
גם היום זה המטרה?
גם היום זה המטרה, זה מטרה של כל העולם שלנו, שאנחנו חיים כאן כדי להשיג את האלוקות. עולמך תראה בחייך, זאת המטרה. ולכן, אם אנחנו לא ביררנו את המטרה, אז עדיין אנחנו נמצאים באותו המאבק הפנימי, מה שמסופר לנו כאן בפרשת השבוע. שמצד אחד זה יצחק, שהוא קו מאוד נוקשה, כנגד אברהם, ההפוך, כן? ולא מן הסתם היה צריך אברהם לעשות עליו את המעשה הזה של עקידה. וזה קשר, כן? שלא לפרוץ לכף השמאל הזה, והעוד יוצא מיצחק קליפת שמאל שזה איסף, שזה כל האומות העולם, חוץ מהבני ישמעאל, שזה גם כן יצא מאברהם מצד ימין. זאת אומרת, אברהם ויצחק זה כמעט זה מול זה. אמנם שזה אב וזה בן, זה הקודם וזה הנמשך. אבל זה קו ימין אברהם, וזה קו שמאל יצחק. וישמעאל קליפת ימין, ועשיו קו שמאל. ויעקב יוצא בנטייה לקו אמצעי, רק בנטייה. עוד לא, עוד אין לו עדיין את העוצמה הזאת להיות בקו האמצעי. כאן לאט לאט הוא מתחיל, התכונה הזאת מתחילה באדם, להתברר, להיוולד מכל המאבקים האלה, על בחורה, על... על מה זה ברכת השיעים ומה מה רבקה עוזרת לו, איך הוא בורח מאבי מלך ובכל זאת נמצא איתו אחר כך בברית וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן דברים מאוד עדינים כאלה שפנימיים בתוך האדם שהוא לא מיד יכול לברר. אבל כשמתחיל לברר את זה, רואה שסיפור של התורה הוא פשוט הנשמה שלו עם כל התכונותיה, עם כל הרצונות וכוונות שבה, היא פשוט כמו באטלס, כמו באטלס נגיד באנטומיה, כן, של הגוף האדם, ככה נפרסת, ואז אתה רואה מה זה בך. אז אתה קורא את הסיפור ואתה רואה איך שבאמת זה ככה עובד, עובר ממצב למצב למצב למצב. אמנם שבין המצבים יכולים להיות חודשים עד שזה מתברר בתוך האדם, אבל זה ככה, ככה זה קורה. עכשיו, בסופו של דבר, הבירור הוא בזה שבאיזה תנאים האדמה, הרצון, זה נקרא ארץ רצון, האדמה נותנת את הפירות. זה בעצם הבירור. רואים שאין לנו פירות מצד האסף, אין לנו פירות מצד הישמעאל, יש לנו פירות מצד היעקב, בתנאים כאלו וכאלו וכאלו, עד שהוא מגיע לברר, עד שהוא חופר בעירות האלו, עד שהוא מגיע למצב שהוא מוצא מים, עד שהוא מוצא את המאה השערים שלו, וכן וכן הלאה.
אז סותמים לו את זה.
סותמים כדי להתקדם. האמת שכדי להתקדם, כדי שיברר את עצמו בדרגה עוד יותר ועוד יותר גדולה. סותמים זאת אומרת הרצון לקבל שלו האגואיסטי, שזה נקרא עם כל מיני העמים, כל מיני הרועים האחרים חוץ ממנו, איך שהם באים ואיך שהם מכסים את הבארות שלו, זה כדי שיגיע ממש לבאר מים חיים. זהו. ואז מוצא את הברכה.
דיברנו על עם ישראל שמגלה את האלוקות, את המשימה שלהם, דיברנו על תורתו של יעקב, של ישראל וכן הלאה, ועל התהליך שאנחנו צריכים לעבור עכשיו. איך קורה התהליך הזה, אם אפשר קצת לפתוח אותו, שעם ישראל מגלה את האלוקות? עם ישראל עכשיו, שנת 2012, מגלה את האלוקות, זה מפתיע.
מאין ברירה, כמו שכל העולם. מאין ברירה, אתה רואה? המשבר הזה, אתם עוד לא חושבים אתם חושבים שעדיין יכול משהו להשתנות? אתם חושבים שהוא יעבור? שדיברתי על זה לפני 10 שנים, לא יאמינו שיהיה משבר. שדיברתי לפני 5 שנים, גם כן לא יאמינו שיהיה משבר. אחר כך שהתחיל משבר, אמרתי, זה לא ייגמר אף פעם עד שאנחנו לא נתקן את עצמנו. צחקו. עכשיו כבר לא צוחקים, אומרים, המשבר כנראה במקום שנה או חצי שנה, שחשבנו שהוא ייגמר זה, יהיה עוד אולי שנה. היום מדברים אולי עוד 10 שנים. אתה אומר, לאט לאט, תן לאנושות, לא שאני צוחק מהם, לא. אלה, אתה יכול לראות את התוכניות שהצלמנו לפני 10 שנים. אין בזה, ובאמת אנשים מכובדים, פרסי נובל בכלכלה, אמרו, לא הסכימו איתי. זה מפני שלא לא רואים את העולם המתקדם, לא יודעים לתוכנית הכללית של העולם. אז לא שהם קטנים, הם מתוך בני אדם, הם מפותחים מאוד, אבל זה כבר לא התפתחות שבאה לפי הרצון האגואיסטי שלנו הרגיל. זה התפתחות שמגיעה מתוך שילוב של כמה תנאים של המדרגה החדשה, מדרגת ההשפעה. וזה אין להם בחשבון, הם לא יכולים לקחת. לפי החשבונות שלהם, כמו שעכשיו רוצים בכלכלה, במערכת פיננסית לעשות, הם עושים חשבונות, הם רואים, אז עוד מעט, ככה ככה נעשה וככה ככה יצליח. לא מצליח שום דבר. כי הם עושים חשבון רק לפי הקו של איסף. רק לפי רצון לקבל. לפי רצון לקבל כבר העולם לא עובד. הוא נעשה עגול. העולם שנעשה עגול עובד גם כן לפי הדדיות, לפי אינטגרליות שלו. כן? אם הכל מחובר, אנחנו לא יודעים לעבוד, כי אנחנו עדיין אגואיסטים. אין לנו תוכנות, אין לנו תכונות פנימיות לקחת בחשבון כל העולם. איך אני יכול לקחת בחשבון כל העולם? 7 מיליארד ובכל... איך יכול? זה רק בתנאי שאני חושב על כולם. איך אני יחשוב? אם אתה חושב בצורה אגואיסטית על כולם, אתה לא יכול. זה להשתגע פשוט. זה עוצר אותך. אתה לא יכול כלום לעשות. אלא לקנות תכונה חדשה, תכונת השפעה, ועל ידה להתחיל לטפל בכל העולם, זה מה שאתה צריך. לזה העולם צריך להגיע. הוא צריך להבין שאין לו ברירה, שהוא לא יכול לנהל את החיים שלו. הוא יחזור מהשדה כמו איסף ריק, ולא יהיה לו במה לחיות את עצמו. ואז הוא ירצה להחליף את המגמה שלו. הוא ירצה, כי אין לו ברירה. וכך, מתוך יעקב ואיסף שבאנו, בכולנו, אנחנו נסכים ללכת אפילו עם יעקב בראש.
שמה זה אומר?
שזה אומר ללכת לקראת תכונת השפעה, ההדדיות, ואהבת רעך כמוך, וכן הלאה. חיבור, ערבות. נרצה את זה לעשות, כי לא יהיה ברירה. כך אנחנו נתקדם. אתה תראה איך שזה יהיה. האדם הוא סך הכל, הוא חיה מאוד עדינה וקטנה. אתה קצת חסר לו, באמת חסר לו. משהו, קצת חמצן, קצת אוכל, קצת מים, הוא יסכים להכל. אין ברירה, כך אנחנו בנויים מלכתחילה, בכאלו צרכים שעוד קצת אתה משנה, ואנחנו מאוד עדינים, יכולים לחיות בתנאים מאוד מאוד מוגבלים, מיוחדים. ממש בתוך תיבה מסוימת. ולכן אפשר לשחק איתנו בקלות. ואנחנו רואים את זה, איסף אומר, אין לי ברירה, מה יש לי מזה שיש לי בחורה? אני רואה שעל ידי אני רק דווקא מפסיד. גם יצחק לא מבין איך יכול להיות, כי הוא לא מבין את יעקב. כי יעקב זה קו אמצעי. כי ביצחק אין כוח של אברהם. ביעקב יש כוח של אברהם גם כן. ולכן הוא מגיע לשילוף המיוחד הזה בין שני כוחות לקבל ולהשפיע, ויוצא לו לקבל על מנת להשפיע. ואז יכול לחיות את עצמו בדרגת החי, בדרגת הבהמה, וכל היתר יהיה על מנת להשפיע. ואז בצורה כזאת יכולים להתקדם. ואז איסף, חלקו ממנו, יכול להצטרף ליעקב, למרק עדשים. אבל זה מספיק כדי לחיות לאדם. וכל כל המגמה שלו רק כדי להשפיע, להיגלות את האלוקות ולעלות לדרגתו. וככה העולם מתקדם. ללא, אני לא יכול להגיד זמנים. זה תלוי בעוצמת ההפצת חוכמת הקבלה שאנחנו פועלים בעולם. אבל אני בטוח שזה יקרה, כמו שכל הדברים שחוכמת הקבלה דיברה על במשך כל אלפי שנות ההתפתחות האנושית. ואיך שהכל בדיוק תקתק ככה כשעון, וגם עכשיו, ברור לי שזה ככה יהיה, ואמרתי על זה כבר מזמן, אלה זמנים הם תלויים באנושות. עד כמה שאנחנו נוכל לקצר את הדרך הזאת, לעשות אותה קלה ומהירה, כדי להשיג מטרה הנעלה הזאת היפה, צריכים לעבוד על זה.
שמענו על עם ישראל והפצת חוכמת הקבלה. איך קורה את התהליך הזה בין עם ישראל והפצת חוכמת הקבלה שעכשיו דיברת עליו? שזה כל ההצלחה של התהליך תלו בהפצה.
יש בזה שני דברים. קודם כל, אנחנו לא צריכים למהר מצד אחד, כי זה יהיה בוסר. אתה לא יכול להביא לאדם מה שהוא לא רוצה. אלא אתה צריך לראות את הרצון שלו, יכולת שלו לקלוט, לספוק את הדברים, לעבוד איתם, להקל אותם, לקבל אותם נכון ויפה. כמו שכתוב, חנך נער על פי דרכו. אתה חייב לגשת אליו בצורה כזאת יפה, טובה, עדינה, אדיבה. ואז במנות הקטנות, כמו עם התינוק, להכיל אותו לאט לאט, עד שזה לוקח זמן, כמו עם הילדים הקטנים. לוקח זמן עד שהם גודלים ותופסים דברים, וזה באמת מאוד קשה עד שאדם מתפתח לכל מיני כיוונים באנליזה וסינתזה של הדברים, בפירוק וחיבור ולומד דבר מתוך דבר, ובכל מיני הצעדים שלו הקטנים כך מתקדם. אז אנחנו צריכים לפתח כל מיני גישות, וגם כן לכל מיני חלקי העם. יש לך אנשים יותר פשוטים, יש למדנים, יש יותר עם נטייה לשמאל ולימין, יש כאלה שיש להם כל מיני, ואתה צריך להתחשב בזה, כי אחרת הם לא שומעים, אחרת הם לא רוצים לקבל אותך, מלכתחילה סוגרים את עצמם. אתה צריך למצוא דרך בכל זאת איכשהו להתקרב אליהם. זה לא פשוט, וגם כן מאוד רחוקים אנחנו היום מלקלוט בכלל מסר רוחני. אדם צריך להשתנות, הוא צריך ללמוד את הטבע, להידמות להטבע. אבל אם אתה לוקח קצת מהמשבר, קצת מהמדע, קצת מהפסיכולוגיה, מכל הדברים האלה היום, האלו המודרניים, החדשים, שעכשיו מתפתחים, ואתה לוקח משם דוגמאות, אתה לוקח בלהסתמך אליהם, אתה כבר יכול לפנות לאדם. לפעמים בלי לגלות שזה חוכמת הקבלה, שזה לא חוכמת הקבלה, כותבים על זה מדענים, כן? כותבים על זה פסיכולוגים, כותבים על זה מומחים בפיזיקה קוונטית וכן הלאה. ואז יותר קל לך לגשת עליו. אבל בכל זאת, כמה שירצה לשמוע, אז אתה צריך בהתחלה תמיד לספר לו משהו שזה שייך עליו. בשביל מה לשמוע פרשת השבוע? מה אכפת לי שזה קורה? נו, זה תורה שלנו, כולנו למדנו, גם אני אשמע, זה מעניין. Mm-hmm. זה אדם מרגיש שמשהו זה שייך אליו. Mm-hmm. זה משהו פנימי מאוד שזה דבוק אליי. אין, זה משהו שמבית סבא דה סבא דה סבא, בכל זאת. אז זה אני לא יכול לקרוא מעצמי ולגמרי, זה כמו שכולם מצביעים עליי ואומרים אתה יהודי. ואני לא יכול להתפטר מזה. זהו. איפה שאני לא אהיה. כך, התורה היא שלך. זה כך אני מרגיש. ולכן, זה אולי הוא ישמע, איכשהו. אבל כל היתר הדברים, אתה צריך לגשת לפי טעמו, מה הוא רוצה. או לפי החיסרון, שהוא רוצה משהו להשיג ולא הולך לו. ולהסביר שאתה בא ומייעץ לו איך להשיג הרצוי. זאת אומרת, יש כאן קושי, אבל אנחנו צריכים בכל זאת בסבלנות רבה. להמשיך?
אני רציתי לשאול אותך, הרב לייטמן, שאלה קצת יותר בכיוון של דוגמה. תראה, אנחנו כל הזמן מדברים משבר, משבר. שים לב שכאילו הכניסו לנו לשגרת חיים, שזה משבר, זה החלוף. כאילו יש איזשהו משהו שתמיד העם מחכה לו, עד היום הפוליטיקאים, הכלכלנים, הוציאו אותנו מהמשבר.
לא, היום, אבל היום...
עד היום, כאילו, איך שזה נראה.
לא, 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 בזמן אחרון אני קורא בכל המקומות שזה כבר זהו. בדיוק. מרים כולם ידיים.
אבל עדיין הם קוראים לזה משבר. זאת אומרת, זה לא שבר. זה משבר, משהו שניתן לתיקון, ניתן לטפל בו. יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר כרגע,
ככה זה...
זה ההבדל בין משבר לשבר. שבר זה משהו שנשבר. משבר משהו שאפשר לתקן אותו ולסדר ולהמשיך הלאה. יכול להיות שבאמת עם ישראל כרגע מחכה לחוכמת הקבלה שתתקן את המשבר הזה. איך אנחנו, איך אתה רואה את העולם, ניקח דוגמת הכלכלה. איך חוכמת הקבלה מתקנת היום את הכלכלה במדינת ישראל? איך אנחנו יכולים להביא את זה למקום הזה? שהעם מחכה.
אתה דומה לי, אתה מזכיר לי סט בוגנר, כן, שהגיע מאמריקאי, כן, התלמיד שלנו, האהוב, הוותיק. ישב כאן בקורסה באולפן, ככה עם רגל אל הרגל, בסגנון אמריקאי, ואומר, בתחילת המשבר שם באמריקה, שהתפוצץ הבלון הזה הראשון שלהם.
2008,
אני חושב. כן, 2008. והוא בעצמו גם כן ביזנסמן גדול. אז ישב ככה ואומר, נו תסביר לי לרב לייטמן עכשיו, איך הקבלה יכולה לעזור לנו לצאת מזה? אמרתי לו, הקבלה יכולה רק לקבור אתכם, ולא לעזור לכם לצאת. קבלה רק תסביר לכם לאן אתם יורדים. ממש לקבר, עד שקבר הופך להיות לרחם, ללידה החדשה. אבל בינתיים לא יהיה סוף למשבר. כבר עבר 4 שנים, כן, כל כך. אבל תראה, מצד אחד הרבה ומצד שני לא הרבה. כי בסך הכל תוך 4 שנים, הם היום מתחילים לדבר אחרת. הם היום מתחילים לראות זה משהו חדש שזו נמצא בידיים שלהם.
מי זה הם?
מדענים, כלכלנים, פיננסיסטים, פוליטיקאים, פוליטולוגים, סוציולוגים למיניהם. כל האלו שחוץ, מדענים אני לא מדבר, מדענים זה משהו אחר. אני מדבר על אלו שמנהלים, בוא נגיד, בגרשיים, אלו שמנהלים את העולם שלנו, כן? שחשבו שהם מנהלים בלי גרשיים, שממש הם המנהלים. היום הם מתחילים להבין שהם לא מכירים את התוצאה הזאת, והם לא יכולים, הם לא יכולים גם כן לנהל. מכאן יש כמה דברים. א', רוצים לחזור לאיזה סוציאליזם. לקרל מרקס, לכל מיני דיקטטור, לכל מיני דברים. עדיין חושבים שזה יעזור, הם צריכים עוד לבדוק ולראות שזה לא עוזר. הם רוצים לעשות כל מיני, הם צריכים משהו להמציא, אחרת מה יהיה? עדיין הם נמצאים בחיפוש, זאת אומרת, כבר מתחילים להבין שהם לא מבינים, וצריכים לקבל משהו חדש, אבל חושבים שעדיין אולי יש להם איזשהו פריצת דרך, אולי ימצאו משהו, אולי מרקס היה צודק. היום הרבה הולכים לכיוון הסוציאליזם, וזה זה, זה, זה יותר קרוב לאמת. אמנם שיש עוד לפני זה הרבה מכשולים, ובתוך הסוציאליזם הזה, הם לא מבינים שצריכים להחליף טבע האדם. טבע של האדם חייבים לשנות. וזה עדיין קשה. שאדם, כל אדם שבעולם צריך להשתנות, לקבל את זה מאוד קשה. להפסיק להשתולל, לסדר את החיים, שלכולם יהיה אותה רמת החיים. זה סוציאליזם מצד אחד, כן? אבל חוץ מזה, שאנחנו כלום חוץ מזה לא רוצים מהחיים. רק חיים הרגילים ורגועים, לכולם. רמת חיים אחת, רציונלית, לדרגת החי שבנו. שום דבר לא מוצאים, לא מהאדמה, שום דבר לא צריכים יותר חוץ מזה. אף אחד לא חוסך דולרים לעתיד. אין דבר כזה. כל התשוקה של האדם זה רק לגדל בתוכו את האדם. אנחנו צריכים להראות להם דרך הקצרה ביותר לתפיסה הזאת. בדרך העולם יכול להתהפך כמה פעמים. בחומת הקבלה אומרים על מלחמת עולם שלישית ורביעית, שזה יכול להיות. ויכול להיות שבהכרה אנחנו נדלג על זה, שאנחנו נבין את הדברים האלה מראש, ולא נצטרך על ידי איסורים גדולים להגיע אליהם. הכל לפנינו.
אז זה סיום הרב לייטמן. איך אנחנו ממש ככה דקה לסיום, מה הצעד הבא של העם ישראל כדי לצאת מהמסלול הזה שעכשיו דיברנו
עליו? להבין שאנחנו תולדות, כמו פרשת תולדות, להבין שאנחנו תולדות מאברהם, יצחק ויעקב, וחייבים להמשיך בבירור, אבל לקראת אותו דרך, לקראת אותה המטרה של הדבקות, של האיכות עם הכוח העליון. עם הטבע, אלוקים, יחד. זה בעצם המגמה שלנו, ואנחנו צריכים להראות לזה גם כן, כאור לגויים, דרך לכל העולם.
ואיפה פה נכנסת חוכמת הקבלה?
היא מראה לך את כל הדרך. היא יישום של אותה תוכנית.
תודה רבה רב לייטמן, תודה רבה אורי שבתאי, תודה רבה לכם הצופים, ושבת שלום עד פרשת שבוע הבא. תודה ושלום, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.